טוב. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. אליך זעקו ונמלטו. בך בטחו ולא בושו. זעקו אליך ונמלטו. כן, הם הצליחו להימלט, לברוח מהצרה. בך בטחו ולא בושו. הם לא התביישו, כי אתה עזרת להם. ואנוכי, אני שאני זועק אליך, תולעת ולא איש. חרפת אדם ובזוי עם. אני תולעת ולא איש, זה ביטוי מאוד 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 שפל. אפילו, טוב, הנה, יש כאן, יש פה דף מים. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. אז אמרנו תולעת, כן? יודעים מה זה תולעת, נכון?
וורם,
כן? ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, אדם שמבזים אותו, ובזוי עם, העם מבזים אותו. כל רואה ילעיגו לי, יפתירו בשפה, יניעו ראש. כן? כל מי שרואה אותי, לועג לי, כן? מזלזל בי. יפתירו בשפה, יניעו ראש. יפתירו בשפה זה, כאילו מדברים עליו עם תנועה כזאת של, נבח, מה אפשר לעשות? יפתירו בשפה, יניעו ראש. גול אל אדוני יפלטהו, יצילהו כי חפץ בו. אז למה בדיוק הכוונה פה בפסוק הזה? כן, הכוונה היא גול אל השם יפלטהו, תתפלל אל השם, גול אל השם. רשי פה אומר, יש לאדם לגולל יהבו ומסעו ליוצרו למען יפלטהו. זאת אומרת, כאילו אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, אז תגולל עליו, תשים עליו את הבעיות שלך, את המסע שלך, ואז יצילהו כי חפץ בו. אז הקדוש ברוך הוא יציל אותו כי הוא חפץ בו. יש לי קצת בעיה עם ההקשר של הפסוק הזה, כי כל הפסוקים האלה באים להראות שהקדוש ברוך הוא לא עונה לו. ופה זה כאילו אמירה של, כן, הנה, תבקש והקדוש ברוך הוא יענה לך. או שאולי זאת האמירה שהם אומרים. כן? אלה שלועגים לי. אלה שלועגים לי אומרים, כן, אם אתה באמת רוצה שהשם יעזור לך, אז גול אל השם, ואז הוא יציל אותך. איך המצודות אומר פה?
מתוך זלזול כאילו?
מה?
מתוך זלזול?
כן, כאילו אתה, כנראה שאתה לא עושה את העבודה שלך כמו שצריך, כנראה שאתה לא באמת, אתה לא באמת מתפלל להשם, אתה לא באמת מבקש ממנו.
זה פשוט שלב הבא של ה...
של מה?
של תהליך, איזשהו תהליך. הוא אומר שהשם לא עונה לו ויש לו צרות וכלום, אז הוא הגיע לאיזשהו,
לאיזושהי מסקנה. לאיזושהי מסקנה, איך אפשר? על ידי זה שגולל השם יפלטהו, יצילהו כי חפץ בו. יכול להיות, אבל זהו, הבעיה היא ההמשך, בדיוק, הבעיה היא ההמשך. בגלל שבהמשך הוא אומר, כי אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי אימי, אתה זה שהוצאת אותי, גוחי מלשון להגיח, אתה הוצאת אותי, כבר מהלידה מבטיחי על שדי אימי, כבר מההתחלה, עליך הושלחתי מרחם, מבטן אימי אלי אתה. זאת אומרת, אתה כבר מההתחלה, אני שמחתי עליך, אני בטוח בך, אל תרחק ממני, כי בצרה קרובה כי אין עוזר, כי צרה קרובה כי אין עוזר. זאת אומרת, בגלל ש ככה אני סומך עליך, אז אל תתרחק ממני. אל תתרחק ממני, תעזור לי. אז זה נראה שזה איזשהו המשך של מה שאמר קודם. או, אם אתם צודקות, אז יכול להיות שמשהו מתכוון להגיד, זה אני צריך עוד יותר להתאמץ, לסמוך על הקדוש ברוך הוא. והנה, עכשיו אני אומר את זה. מה?
לא, כי מבטן כבר סמכתי עליך.
בגלל שמבטן, לכן
כאילו זה חיזוק, כאילו
חיזוק לגול אל השם יפלטהו. אז תת בעצם צריך להיות אחרי, לא לפני. לא ברור לי לגמרי. שאלה, נמשיך הלאה בפסוק י' ג'. סבבוני פרים רבים, אבירי ושן כתרוני. אז דוד המלך מתאר את זה בתור, כאילו, יש מסביב לי הרבה פרים שמאיימים עליי, אבירי בשן כתרוני. אבירי בשן זה גם כן לשון של פרים, זה שמנים ככה מפחידים בקיצור. פצו עליי פיהם אריה טורף ושואג, כן, הם כבר פותחים את הפה כדי לטרוף אותי, אריה טורף ושואג. כמים נשפחתי והתפרדו כל עצמותיי, היה ליבי כדונג נמס בתוך מאי. כמים נשפחתי, זה אומר מה שזה אומר, זאת אומרת מבפנים אני כמו מים, זאת אומרת אני נמס מבפנים, מה? ג'לי לגס, כן כן כן, נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. כמים נשפחתי, התפרדו כל עצמותיי, כל העצמות שלי שמרכיבות אותי לאדם שלם, הכל מתפרד, אני פשוט מתפרק. היה לי בי כדונג נמס בתוך מאי, הדונג זה משהו ש... זאת אותה כמו שעבה, זה דבר שהוא נמס, זה דבר שהוא נמס. יבש כחרס כוחי, ולשוני מודבק מלכוחי, ולאפר מוות תשפטני. יבש כחרס כוחי, זה מעניין, הפסוק הקודם דיבר על מים, ליקווידס, נכון? ופסוק תז, הפסוק שלנו עכשיו מדבר על יבש, על יובש. יבש כחרס כוחי ולשוני מודבק מלכוחי, זאת אומרת כמו אדם שמתייבש לו הפה מבפנים. מכירות את ההרגשה הזאת בסוף הצום? ההרגשה הזאת שהכל יבש יבש, נכון? תדבק לשוני לחיקי, נכון? זה ממש זה. והלשון שלי נדבקת, ואדם שנמצא בפחד אימים, פחד אימים, אז פתאום הכל יבש, הוא לא מסוגל אפילו לדבר. אנשים, יש אנשים שמדברים על זה, שמצבים כאלה, הם פשוט מרגישים שהכל, the voice, פשוט נלקח מהם. הם לא מסוגלים אפילו לדבר, כאילו הלשון נתקע עליהם. ולאפר מוות תשפטני, זה נראה כאילו שאוטוטו אני מגיע לאפר מוות. תשפטני, הכוונה היא, תשים אותי. כן? כמו לשפוט את הקדרה על הסיר, לשים את ה, בסדר? כמו לשים את הקדרה על הקיריים. אז ככה זה נראה, שזה הסוף. כי סבבוני כלבים, עדת מרעים הקיפוני, כארי ידיי ורגליי. אז פה זה לא ברור כל כך איך קוראים את זה. רש"י פה אומר, כארי ידיי ורגליי, כאילו הם מדוכאים בפי ארי. זאת אומרת, הם סובבים אותי, עוד פעם, ראינו קודם את הפרים, עכשיו זה כלבים. כי סבבוני כלבים, עדת מרעים, אנשים רעים, הקיפוני, כארי ידיי ורגליי, אז רש"י אומר, הכוונה היא כאילו שאריה תופס לי את הידיים ואת הרגליים. קיצור, זה נורא. אספר כל עצמותיי, הימה יביטו, יראו בי. כן, אם אני אספר להם, לאלה שמקיפים אותי, אני אספר להם כמה שכואב לי וכמה שאני סובל, אז הימה יביטו, יראו בי. זאת אומרת, הם יסתכלו עליי ויצחקו עליי. וזה ההמשך, יחלקו בגדיי להם, ועל לבושי אפילו גורל, הם כבר מדברים ביניהם, מי לוקח את הבגדים שלו, מי לוקח את הלבוש, כבר עושים ביניהם חלוקה. ואתה, אדוני, אל תרחק אילותי לעזרתי חושה. הנה, עכשיו חוזרת עוד פעם התפילה. מבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תרחק אילותי לעזרתי חושה. מה זה אילותי? מה זה אילותי? מה? נכון, אותו לשון של הילד השחר, נכון. אילותי זה מלשון כוח. בסדר? יש לאל ידי. אילותי זה מלשון כוח. אילותי לעזרתי חושה, אתה הכוח שיכול להציל אותי. הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. הושיעני מפי אריה ומקרני רימים עניתני. כל מיני משלים. על זה שהקדוש ברוך הוא יציל אותי. אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהלליך, כן, ברגע שתציל אותי אז אני אספר את שמך, אני אשבח אותך בתוך קהל אהלליך. יראי אדוני הללו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל. אז יש פה, אם תשימו לב, יש כאן שלוש קבוצות: יראי השם, זרע יעקב, זרע ישראל. מזכיר לכם משהו? מה? את ההלל, נכון, בית ישראל ברכו את השם. מה? נכון, 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 סבבוני, כתרוני, נכון, נכון, נכון. כי לא וזה ולא שיקץ עינות אני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבועו אליו שמע. זה אחרי שהקדוש ברוך הוא יציל אותי, אז אני עודה ואשבח בתוך כל הקבוצות האלה של עם ישראל. על מה? על זה שהקדוש ברוך הוא לא בזה ולא שיקץ עינות אני. זאת אומרת, התפילה של העני, הקדוש ברוך הוא לא בזה אותה, הוא לא זלזל בה, הוא לא שיקץ אותה, הוא לא הרחיק אותה ממנו, אלא הוא שמע אל התפילה, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבועו אליו שמע, כשהאני התפלל ושיבע, ביקש, אז הקדוש ברוך הוא שמע. מאיתך תהילתי בקהל רב, נדרי אשלם נגד יראיו, אתה התהילה שלי, אני אקריב לך קורבנות, יאכלו ענבים ויסבאו, יהללו אדוני דורשיו, יחי לבבכם לעד, יזכרו וישובו אל אדוני כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גויים, לא רק בתוך בית ישראל ויראי השם, אלא כבר כל גויים, כל אפסי ארץ, כולם יתקרבו אליך וישתחוו אליך, כי לאדוני המלוכה ומשל בגויים, אכלו וישתחוו כל דשני ארץ, לפניו יכרעו כל יורדי אפר ונפשו לא חיה. אוי, זה פסוק קצת קשה, זה פסוק קצת קשה. וואו, מה? נכון, זה מדבר על תחיית המתים, כך חז"ל דורשים את זה על תחיית המתים. אני רק אקריא לכם את מה שרש"י אומר פה. אכלו והשתחוו כל דשני ארץ, רש"י אומר, הרי זה מקרא מסורס. הסדר של המילים הוא לא, זה לא לפי הסדר. אכלו ענבים כל דשני ארץ ויחוו להשם בהלל והודאה על הטובה. בסדר? או לא בסדר? מה? אכלו ענבים כל דשני ארץ, כן? וישתחוו לפניו. השתחוו להשם בהלל והודאה לטובה. דשני ארץ, טוב חלב הארץ, כל זה יראו אפסי הארץ וישובו אל השם.
אבל מה זה יכרו יורדי אפר ונפשו?
מה? אז מה זה יכרו כל יורדי אפר? כן, לפניו יכרעו אז כל מתי הרשעים מתוך גיהינום, ולא ירחם עליהם לחיות את נפשם מגיהינום, ונפשו של כל אחד ואחד לא חיה, לא יחיה.
אז לא מדובר על תחיית
המתים. מה זה?
לא מדובר על תחיית המתים, מדובר על...
רגע, רבותינו דרשו מן המקרא הזה שהמתים לפני מיתתם בשעת נטילת נשמה רואים פני שכינה. נכון, זה לא רגע תחיית המתים, אלא זה הרגע שלפני המעבר לעולם הבא.
או הגיהינום.
מה? כן, עולם שכולו טוב, עולם שכולו רע, כל אחד לאן שהוא מגיע. אבל מה שבעצם יראו כאן זה שאותם ענבים, אמרנו יאכלו ענבים ויסבאו, כן? אז אלה שיראו את כל טוב הארץ, אם אני מבין נכון, אלה שיראו את כל הטובה שתהיה, אז הם ישתחוו לפניו. כי להשם המלוכה ומשל בגויים, הם ישתחוו לפניו. לעומת זאת, יכרעו לפניו כל יורדי אפר ונפשו לא חיה. הרשעים לעומת זאת לא יחיו וישארו בגיהינום. כאילו, בקיצור, אנחנו מדברים על איזושהי הצלה שדיברנו עליה קודם, נכון? דוד המלך מתפלל. הקדוש ברוך הוא מציל אותו, והוא משבח, וזה הולך ומתרחב לכל הגויים וכו', וזה מתרחב עד כדי שאנחנו מגיעים כבר גם אל מעבר לגבולות של העולם הזה, כן? אל מעבר לגבולות של העולם הזה, אל הצדיקים מצד אחד, אל הרשעים בגיהינום מהצד השני. קיצור, הישועה הזאת הולכת ומתרחבת, מבחינת מי שמכיר בישועה הזאת. זרע יעבדנו יסופר לאדוני לדור, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. טוב, אז יש פה זרע יעבדנו, זרע ישראל שתמיד עובדים אותו, יסופר להשם לדור, יסופר לדור אחרון לשם השם ולשבחו, עם ישראל ישבחו אותו, יבואו ויגידו צדקתו, הראשונים יגידו את צדקתו של הקדוש ברוך הוא, לעם הנולד כי עשה צדקתו להם. ככה רש"י מפרש. לא ברור, קיצור. לא ברור. מה יש פה? בואו נדבר כל באופן כללי ואז ננסה להיכנס לעניין. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם ככה. יש כאן מצב של מצוקה מאוד מאוד גדולה. בסדר? זה אנחנו רואים בבירור. כל החלק הראשון של המזמור מדבר על מצוקה מאוד מאוד גדולה. יש לנו פרים אבירי בשן, אריות, כלבים, מה שאתם לא רוצים. כולם נמצאים מסביב, ולא רק שהם נמצאים מסביב ומאיימים וכבר פותחים את הפה כדי לטרוף אותו, אלא הם כבר מתחילים לעשות חלוקת שלל, מי לוקח מה וכו'. מצב מאוד מאוד קשה, והקדוש ברוך הוא מציל אותו. זה תפילה הזה שהקדוש ברוך הוא יציל אותו, ואז אחרי כל ההצלה הזאת, אז אומר המשורר, אני אשבח אותך, וזה יתחיל מתוך עם ישראל, וזה יתרחב הלאה, גם לדורות הבאים, וגם לכל הגויים, וכי להשם לא חומה של בגויים, וכו' וכו' וכו'.
זה לא שהשם הציל אותו, זה שהוא אומר ש...
כשתציל אותי, נכון, נכון, בדיוק, בדיוק, נכון, נכון מאוד. טוב, מה שנקרא בלשוננו, מה שנקרא בלשוננו, מזמור קלאסי לספר תהילים. מזמור קלאסי, נכון? צרה, מתפללים, אם תציל אותי, אז אני יודע. נהדר. מצוין.
אבל נראה לי שיש איזשהו התאריך שבהתחלה, כן. הוא מרגיש שלא מגיע לו ההצלה.
מה, ואנוכי תולעת ולא איש?
כן, שלא כן, מגיע לו אוקיי. כבר הישועה. ואז...
ואחרי זה, איפה התורה זה... אחרת?
ואחרי זה, כאילו הוא אומר, הוא מסיים את המזמור בהרגשה כזאת שהוא כן יציל אותו.
למרות שלא מגיע לי.
קודם כל הוא מרגיש שלא מגיע לו, וזה נראה לי שהתפילה שלו והתנאי הזה, מה שהוא כן יעשה עם הישועה, זה ייתן לו את הזכות.
זאת אומרת, למרות שאין לי את הזכות, זה שאני עודה לך אחרי זה, זה יהיה כאילו הזכות.
ושזה ילך, שזה לא יישאר רק בליבי, שזה יהיה הודעה.
הבנתי, ובזכות זה, כן, בזכות קידוש השם שיהיה כתוצאה מההצלה, בזכות זה אתה תציל אותי.
לא בזכות עצמי, בגלל שאני בזוי ותולעת ולא, אבל בזכות זה שהדור והעם נולד, שהם יראו את זה והם יכירו את זה.
בסדר גמור, בסדר גמור. טוב מאוד, אנחנו תשמרי את הכיוון הזה, אנחנו עוד נחזור לשם, בסדר? עוד נחזור לשם. השאלה שאני רוצה לשאול כאן היא שאלה מאוד פשוטה, מה הקשר בין זה לבין פורים? זאת אומרת, חוץ מזה שהיו צרות והתפללו, והקדוש ברוך הוא הציל, אבל זה קשור, אני חושב, כמעט לכל תקופה בעם ישראל. תפתחו את ספר שופטים, תראו את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, וקיצור, כמעט מכל צרה שהיה לנו, ככה זה עבד. אז מה מצאו דווקא בנושא הזה, במזמור הזה, בקשר לפורים? אז אני רוצה שניכנס לדברי חז"ל בגמרא במסכת יומא בדף כ"ט. הגמרא שם אומרת ככה, נקור א', אמר רב זיירא, למה נמשלה אסתר לאיילה? הכל בסדר?
לא, כאילו אומרים את זה בפורים? למה אתה אומר את זה בפורים?
מה? בגלל שחז"ל ממש דורשים את המון המון דברים במזמור הזה, עוד מעט נראה, בהקשר של פורים.
יש מנהג כדי להגיד את המזמור הזה בתנית אסתר.
יכול... רגע, אלה שאומרים שיר של יום לפי הגרא, לא, אני לא חושב, לא, זה לא...
אבל דווקא יש, כאילו...
אלה שאומרים תהילים,
וזה, אז אומרים... שזה הפרק, להגיד את הפרק הזה, ביום תנית אסתר.
כן. אולי יש אפשרות שיש רעיון, שהלילה כל כך שחור, שזה כאילו יש אפשרות שהכל כמעט נגמר.
כן.
שזה כאילו יש פתח, ואם דברים נמשיכים כמו זה... כמו נגמי, אז הפתח יכול לסגור לגמרי.
כאילו לאסוף.
כמו בתקופה של אסתר במרדכי.
כן.
אז רק בסוף היה, וזה הילד השחר, נכון?
כן, זאת אומרת, את אומרת, יש פה תחושה של זה הסוף, גמרנו, ופתאום דווקא בסוף הזה, משהו נפתח.
כן, אז זה כמעט... שהיה
אפשרות
שלא היה בכלל.
כן,
בסדר, טוב
מאוד. מה? עם נולד, נכון.
וזה דווקא, אני חושבת שזה כן מקביל, בגלל שהתקופה של אסתר הייתה, כאילו, אני, אין לי את הזכויות בכלל להיות המושיע. אבל בסוף, בזכות העם,
בזכות העם, אז זה כן קרה.
וגם המסירה לדורות.
מה?
וגם המסירה לדורות.
והמסירה לדורות. אוקיי, בסדר גמור, טוב מאוד. אנחנו הולכים בכיוון. בואו נראה. אז חז"ל אומרים ככה. אמר רבי זיירא, למה נמשלה אסתר לאיילה? שזה על המזמור הזה, למנצח על איילת השחר. לומר לך, מה איילה רחמה צר, הרחם שלה. The uterus, נכון? הרחם של הצר, וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה. זאת אומרת, בגלל שהכניסה לרחם היא צרה, אז זה כמו אישה בתולה, רק עכשיו התחתנה, לכן היא חביבה על בעלה, האיילה ככה זה אצלה תמיד, אף אסתר הייתה חביבה על החשברוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה. הרי החשברוש מתוך כל אנשים בוחר דווקא אותה, וזה בגלל העניין הזה. בגלל העניין הזה. אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. אוקיי? שואלת הגמרא, מה זאת אומרת, והי כחנוכה? הרי אחרי זה היה נס של חנוכה, חנוכה היה באמצע בית שני. אסתר זה לקראת סוף הגלות שלפני תחילת בית שני. אז אומרת הגמרא, ניתנה לכתוב כאמינה. אנחנו מדברים על ניסים שנכתבו בתנ"ך, ניסים שנכתבו בכתבי הקודש, ואסתר הייתה הנס האחרון שניתן להיכתב. אני רוצה לשאול פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, אנחנו רואים פה שתי דרשות. דרשה אחת זה על המילה איילת, איילה, ודרשה שנייה זה על שחר. אז נשאל שאלה אחת על איילת, שאלה אחת נשאל על שחר. קודם כל, מה העניין המיוחד הזה דווקא באיילה? אני אגיד לכם יותר מזה. לקחת את הנקודה הזאת, שאסתר הייתה חביבה על החשברוש כל שעה ושעה, על זה... על זה בונים את כל זה הסיפור. עכשיו שתבינו, זה לא המהות בכלל. עכשיו למנצח על הילד השחר, אנחנו שדיברנו על זה, הפתיחה של המזמור היא הכותרת שלו, this is the title, פה אנחנו מתחילים, ובכותרת הזאת על מה אנחנו מדברים? אתה יודע למה חשברוש רצה אותה? מה זה קשור? עכשיו חוץ מזה, אנחנו מצאנו את האיילה עוד פעם מזמור מאוד מאוד מפורסם במזמור מבית בתהילים. נכון, מזמור מבית, למנצח משכיל לבני קורח. יש למנצח משכיל לבני קורח, כאייל תערוג על אפי כימיים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים, צמאה נפשי לאלוקים לגל חי, מתי אבוא ויראה פני אלוקים. מעניין הדימוי, כאייל תערוג. אייל זה זכר או נקבה? זכר. אייל זה זכר. תערוג. תערוג זה נקבה. נכון?
מה זה תערוג?
תערוג זה משתוקק, ערגה, כיסופים.
אבל זה הקול שהוא עושה.
זה קול של ערגה. כן, 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 נכון. נכון, נכון. אז יש פה בעיה, אנחנו מדברים על זכר או מדברים על נקבה? אז רש"י מביא בשם חז"ל שמדברים גם על זכר וגם על נקבה. אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל בכל אופן, יש פה...
גם שם יש איזה שערכם צר שחז"ל אומרים.
נכון.
שהנחה שוקצת.
נכון, 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 בדיוק, בדיוק. גם שם יש נס מיוחד על זה שהרחם של הצר ובנחש ומקיש אותה בזמן שהיא צריכה ללדת, וככה היא יולדת. בכל אופן, יש כאן איזשהו דימוי מיוחד, דימוי מיוחד לאיילה. לא ברור כל כך מה העניין המיוחד בזה. זאת שאלה ראשונה. ושאלה שנייה לגבי השחר, אני חושב שאולי שאלנו את השאלה הזו פעם במסגרת אחרת.
כן, רציתי.
מה, נכון?
הזכרתי בשיעור של הרב.
כן,
זהו. אני מסתכל איתך באיזה שיעור. ואחרי התפילה.
מה? נכון, זה היה בחנוכה, אני חושב. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? שלמה אסתר נמשלה לשחר? כי השחר הוא הסוף של הלילה. ככה גם אסתר היא הסוף של הניסים.
הניסים זה טוב.
מה? עכשיו, זהו. מה זה אומר ניסים? ניסים זה אומר התגלות, נכון? התגלות, התגלות אלוקית. יש אור. ברגע שנגמרים הניסים, אז מה קורה? יש חושך, נכון? יש חושך. אז אם אסתר היא סוף כל הניסים, אז בדיוק הפוך. אז אסתר הייתה צריכה להיות שקיעה. אני יודע, למנצח על איילת השקיעה, לא יודע איך זה נשמע, אבל ככה צריך להיות. מה פירוש השחר? אוקיי, אלה שתי השאלות שאני רוצה לשאול. קודם כל בואו נראה איפה חז"ל מצאו את הרמזים במזמור שלנו לעניינים של פורים, לעניינים של מגילת אסתר. קודם כל, נלך פה לפי הסדר. פסוק ב', אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי. תראו במקור ג' בילקוט שמעוני. זה גמרא במסכת מגילה. אלי אלי למה עזבתני. אמר רבי לוי, כיוון שהגיע אסתר לבית הצלמים, נסתלקה ממנה שכינה. הכוונה היא, זה תחילת פרק ה' במגילת אסתר, והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. אסתר מגיעה לארמון של אחשוורוש, וכשהיא נכנסת לשם פנימה, אז יש שם ספריית קודש, לא הייתה לו. מה שהיה לו שם זה פסלים של עבודה זרה, וברגע שהיא נכנסת לשם, אז השכינה פורשת ממנה, כן? יותר מזה, חז"ל אומרים ותלבש אסתר מלכות, הכוונה היא לא רק בגדי מלכות, אלא מלכות זאת אומרת שכינה. לבשה אותה רוח הקודש, ואז זה מסתלק ממנה. נסתלקה ממנה שכינה, ואמרה, אלי אלי למה עזבתני? שמה אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון? על זה שאני הולכת עכשיו אל אחשוורוש, אז אתה דן אותי כמזיד? לא כל כך פשוט, כי באמת היא הלכה מרצונה. זאת הייתה הפעם שבה הלכה מרצונה, ולכן היא נאסרה על מרדכי. אז טוב, זה המפרשים שואלים, זה לא ענייננו עכשיו. או שמה על שקרטיב כלב? על זה שקראתי לאחשוורוש כלב, שנאמר, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, ראינו את הפסוק הזה בהמשך, חזרה וקראתו אריה, דכתיב הושיעני מפי אריה. זה גם פסוק בהמשך, כן? אז אסתר אומרת, אולי אתה מעניש אותי על זה שקראתי לו כלב, והייתי צריכה לקרוא לו אריה? לא כך ברור, מה זה משנה אם קוראים לו ככה או קוראים לו ככה. אבל בכל אופן, את זה, את הסיטואציה הזאת של הכניסה לארמון של אחשוורוש, חז"ל מצאו פה, בפסוק ב', בכלי, כלי למה עזבתני. עכשיו, עוד רמז הלכתי, הלכתי, ממש הלכתי, שהגמרא במסכת מגילה בדף ד' מוצא, תראו מקור ב', אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר, אלוקי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. זוכרות? זה פסוק ג', כן? אלוקי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי, אני קוראת גם ביום וגם בלילה. מכאן אנחנו לומדים שחייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום. רש"י פה אומר, לשנותה ביום זכר לנס שהיו זועקים במי צרתם יום ולילה, אקרא במזמור למנצח על הילד השחר, הוא רש"י אומר שנאמר על אסתר, כדאמרין על מסכת יום, למה נמשלה אסתר כילד השחר. הנה, אז זה המזמור שלה, מה זאת אומרת? אז ברור. אז הנה עוד רמז. ויש כאן עוד כמה רמזים שהמהרש"א אומר, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים שמה, אבל רק בואו נראה ממש ברפרוף את הרמזים שהמהרש"א מוצא פה במזמור, במקור ד'. ועוד יש רמז במזמור זה על אסתר, שנאמר, עליך הושלחתי מרחם, מבטן אמי אלי אתה. זוכרות? כן? אז אומר המהרש"א, כדאמרין על אל באסתר, עיברתה מת אביה. ילדתה מתה אימה, ככה הגמרא אומרת, אסתר הייתה יתומה מההתחלה. ברגע שהיא נכנסה, שאימא שלה נכנסה להיריון, אבא שלה נפטר. לקח כמה חודשים, 9 חודשים, אסתר נולדה, אימא שלה נולדה בלידה. אז זה מה שאסתר אומרת, עליך הושלחתי מרחם, מבטן אימי, אלי אתה. אין לי לא אבא ולא אימא. ובמזמור הזה זכר תפילת מרדכי. דעית במדרש, מובא במדרש שלו, שכב יעקב בבית לבן, אבל היה אומר בלילה תהילים, שנאמר ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, ישראל סבא, יושב תהילות ישראל, הכוונה היא מרדכי מתפלל ואומר, אני מתפלל כמו אסתר שלי, כמו יעקב אבינו, ישראל. ומרדכי וסיעתו אמרו אלוקי אקרא יומם, ולא תענה ולילה ולא דומיה לי, כמפורש בפרק כמה, בסכת מגילה. ועל ידי תהילים של לילה נענו בלילה, שנאמר בלילה הוא נדדה שנת המלך. זה בזכות התהילים של הלילה. ואומנות זה, את האומנות הזאת, כן? את המלאכה הזאת הם למדו מישראל סבא, כמו שנאמר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. ועל זה אמר, המשך המזמור, בך בטחו אבותינו, בטחו בך ותפלטמו. מי זה אבותינו? דיינו ישראל סבא, יעקב אבינו, הוא בטח בך, ונמלט מצרת לבן, ככה הוא ניצל מלבן, על ידי שהוא אמר תהילים. ובעצם מרדכי עושה את מה שיעקב אבינו עשה. קיצור, ממש, זה ממש רומז על התפילה של מרדכי. ואנוכי תולעת ולא איש, שאין כוחי אלא בפה, ואני מתפלל. והנני חרפת אדם, כמו שדרשו לאל. הגמרא אומרת, בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך, והוא המן. ככה המן נקרא. לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. אז אומרים חז"ל, בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך. המן נקרא אדם ולא מלך. זאת אומרת, לא אחשוורוש היה זה שעשה את הכל מלכתחילה, אלא המן. בכל אופן, חרפת אדם, הכוונה היא לחרפה של המן. המן הוא זה שמחרף אותנו. והוא המן, ובזעם שבא מארם. המן בא מארם, כמו שאמרו, בזוי אתה מאוד, הוא ארם שלהם כתב ולשון. בקיצור, הרבה הרבה רמזים חז"ל מצאו בתוך המזמור הזה לכל העניינים של מגילת אסתר. הלכות למדו מהמזמור הזה. אבל אני רוצה לנסות להבין את השורש, את המהות של העניין. מה במזמור הזה יש שמראה לנו את התהליך, את התהליך כולו של 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 הגאולה של פורים, איך זה קשור לאיילת השחר ואיך רואים את זה במזמור. אז ניכנס לעניין. זה המקור ששכחתי להביא לכם. אני ממש מתנצל, אבל באמת הוא מאוד חשוב, הוא לא ארוך. בילקוט שמעוני על מזמור כף ב', ברמז תפריש פ"ה, למנצח על איילת השחר. כתוב שם ככה. דבר אחר, למנצח, למי שהוא קופץ כאייל ומאיר לעולם בשעת חשיכה. כן, למנצח, למי שהוא קופץ כאייל ומאיר לעולם בשעת חשיכה. זה משל הקדוש ברוך הוא. ואי מתי הוא מאיר, מתי הקדוש ברוך הוא מאיר לעולם? בלילה. אף על פי שהוא לילה, יש בו אורה, הלבנה והכוכבים והמזלות. אי מתי הוא חושך? בעלות השחר. והלבנה שוקעת, והכוכבים נכנסים, והמזלות הולכים להם, אותה שעה אין חושך גדול הימנו. בסדר? אז בלילה יש עדיין איזשהו אור, קצת אור מהירח, מהכוכבים, אבל בעלות השחר זה השלב שבו זה בין לבין, כן? הלבנה שוקעת, השמש עוד לא זרחה, ואז זה מה שנקרא חושך גמור. ואותה שעה הקדוש ברוך הוא מעלה את השחר מתוך החושך ומאיר לעולם. וכן הוא אומר, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, וברית בין הבתרים, אימה חשיכה, חשיכה זה מדי בימי אסתר. בסדר? אז שם הרי חז"ל מוצאים רמז לכל ארבעת המלכויות, באותו לילה שהיה לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, ומה שכתוב חשיכה זה כנגד מדי. זאת אומרת, זה החושך הכי גדול שרק יש, זה הזמן של עלות השחר. אז בעצם כתוב כאן שני שלבים בעלות השחר. השלב הראשון זה שלב של חושך גמור. אין אפילו לבנה, אין אפילו כוכבים, אין כלום. זה השלב הראשון. השלב השני זה באותה שעה הקדוש ברוך הוא מעלה את השחר מתוך החושך ומאיר לעולם. מהנקודה הכי נמוכה שרק יש, משם השחר מתחיל לעלות.
שאלה.
כן.
זה קצת מוזר בגלל שבאמת המלך היחיד לפני בלפור שנתן לנו לחזור לארץ ישראל הוא מלך פרס.
נכון.
אז להגיד על פרס שהיא חשוכה כל כך בתולדות עם ישראל זה קצת...
זאת שאלה מעניינת, מתי הוא נתן את זה?
כורש.
כן, אני יודע. כן. אבל מתי זה היה? מתי זה היה?
לפני מגילת אסתר.
לפני מגילת אסתר, רגע.
לפי אז זה לפני.
שפורש
זה הבן של אסתר. דריה ושהיה...
לא, אני חושב, נדמה לי...
דריה ושחידש אחר כך את הבנייה. זה בדיוק באמצע.
היה הבן של אסתר שם.
דריה.
שכל הסיפור שהיה עם צרי יהודה ובנימין, אז מרדכי בעצם...
כן, שכתבו סדנה, כן.
נכון, פריסטה, אבל מרדכי בעצם בא ל... פרס בשביל לטפל בנושא.
שהיו שתי שלבים, אחד לפני מגילת אסתר, ושהם חזרו לארץ ישראל, ואז השני היה אחרי.
זהו, וחזרו בהם, לא?
הראשונה הייתה לפני מגילת אסתר.
יש כמה שמושב
זה היה
לפני,
ויש
כמה
שמושב
זה היה לפני.
זה לא היה לי ברור.
כן.
אז זה לא היה לי ברור.
אבל דווקא
דווקא זהו, זה כן. הוא שומע שזה החושך הכי גדול בין שתי זה הגלות בין שתי הבתים
בין שתי הנקודות האלה. לא, כי מה שרואים בחזל, אני אגיד לכם, כי מה שרואים בחזל, אני לא יודע איך להתאים את זה לגמרי עם ההיסטוריה כמו שאנחנו יודעים אותה. אבל מה שחזל מדברים עליו זה בפירוש, כל המשתה של אחשוורוש, כך אומרת הגמרא בתחילת מסכת מגילה, היה על זה שבית המקדש לא הולך להיבנות. על זה שעם ישראל הולכים להישאר תקועים בבבל, לעד ולנצח נצחים. אז לא ברור לי לגמרי, מודה ומתוודה, לא ברור לי לגמרי, אבל זה הסיפור שם.
זה נתחדר על הפרוש הזה אבא של
כן. כן, כן, כן.
70
שנה. אז זהו, אז ככה זה אומרים, אני צריך לבדוק את זה. אני צריך לבדוק. על כל פנים, יש לנו שני שלבים, נכון? יש לנו את החושך הגמור, אין אפילו ירח וכוכבים. זה השלב הראשון. והשלב השני זה הקדוש ברוך הוא מעלה את השחר, ומכאן זה מתחיל... זה מתחיל לזרוח, מתחיל להעיר. איפה יש לנו את את הביטוי של זה אצל אסתר? את שני השלבים האלה, את השלב הזה של לבנה וכוכבים שאינם יותר, שחושך גמור, והשלב השני שהשחר מתחיל לזרוח. איפה רואים את הדבר הזה? אז תראו, אני חושב שמצאתי לזה שני מקורות. תסתכלו במקור ג' בקטע השני בילקוט שמעוני. דבר אחר, אלי אלי למה עזבתני? נשתנה עליי סדרו של עולם, נשתנה עליי סדרן של אמהות. מה שרה אמנו על ידי שעקבה פרעו לילה אחד, לקה הוא וכל בני ביתו בנגעים? אני שאני נתונה בחיקו של רשע כל השנים הללו, ואין אתה עושה לי ניסים? אתם מבינים? זאת אומרת, הטענה של אסתר לא הייתה סתם טענה של אני בצרה ולמה אתה עוזב אותי ולא מושיע אותי. הייתה לה היסטוריה. הייתה לה היסטוריה. היא אומרת, אני יודעת מה קרה. כשפרעה לקח את שרה, לילה אחד הקדוש ברוך הוא לא נתן לו להיות איתה. כלום. אותו דבר עם אבי מלך, אותו סיפור. אז איך יכול להיות? איך יכול להיות שאתה פשוט עוזב אותי ולא לא שום דבר? אותו דבר גם במקור ה'. אלוקיי אקרא יום ולא תענה. אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, לא כן עשית להם במצרים, כיוון שקראו לך שמעתם, שנאמר ואת צעקתם שמעתי. כן? ברגע שעם ישראל צועקים, הקדוש ברוך הוא שומע. זה דרך אגב, זה מדרש מבהיל, בגלל שהמשמעות של הדבר הזה היא, שזה שהם נשארו במצרים כל כך הרבה זמן, זה מכיוון שהם לא צעקו עד אז. הם לא צעקו. באותו רגע שכתוב שעם ישראל צועקים, ותעל שבתם אל האלוקים. זה מה שכתוב פה. אומרת אסתר, איזה צרה גדולה מזו? איזה צרה יותר גדולה מהצרה שלנו? פרעה אמר, כל הבן הילוד היאורה תשליחו. ואמר, כל מי שאינו ממלא מלאכתו, תשימו אותו בתוך הבניין. ומי שהוא ממלא מלאכתו, לא יושים לו כלום. כן, פרעה אמר, יש קריטריונים, מי שעושה את העבודה, 100% מי שלא, מכניסים אותו במקום הלבנים. זה נורא, אבל בכל אופן. אבל כאן להשמיד, להרוג ולאבד, פה אין... את כולם רוצים להרוג. אותם צעקו ונענו. אנו צמנו והתפללנו וצעקנו ולא עניתנו. זאת אומרת.
באיזה שלב היא אומרת?
כן, בגלל
שלא... מה?
באיזה שלב היא אומרת?
לא ידוע לנו מקום אחר שהם התפללו וצעקו ושלא נענו.
כן.
ידענו רק שהם התפללו וצעקו וכן נענו. בסיפור המגילה.
מה, בסיפור של המגילה?
כן.
לא, אז השאלה היא כזאת. אני רוצה שתבינו. הסיפור של מגילת אסתר זה סיפור שלקח 9 שנים. בסדר? 9 שנים. לנו זה לוקח חצי שעה, 3/4 שעה. להם זה לקח 9 שנים. עכשיו, מהרגע שהייתה הגזרה ועד כל הסיפור של ההצלה, לקח הרבה הרבה זמן. אז זה לא סתם.
אבל באיזה שלב היה צום, כאילו, אם מדבר כבר על צום, אז זה נכון. נשאר לקראת הסוף.
בזה שצמו בפסח, ויעבור מרדכי ויאנס כל דברי אסתר, שצמו בפסח. יכול להיות. יכול להיות. חז"ל אומרים שבכלל, גם לפני כן, מרדכי עם תינוקות של בית רבן, עם כל הילדים, היו צמים ומתפללים והכל. אני לא יודע כמה זמן לפני כן זה כבר נעשה. אבל זה היה הרבה זמן. זה היה הרבה זמן. בכל אופן, אני חושב שכאן בעצם אנחנו רואים את השלב הראשון. השלב הראשון של החושך הגמור. החושך הגמור, זאת אומרת, כשנמצאים בלילה, לפחות יש קצת אור מהירח, קצת אור מהכוכבים. אז במצרים, נכון, היה חושך מאוד מאוד גדול. אבל במצרים עדיין היה איזשהו אור. ברגע שצעקו, הקדוש ברוך הוא שמע וענה. אבל פה כלום, שום דבר. זה חושך גמור. איפה נמצא השלב השני? השלב השני שהקדוש ברוך הוא מעלה את השחר. פה אני חושב, אנחנו צריכים להגיע לסוף של מקור ה'. אני חוזר לשורה וחצי לפני הסוף. אותם צעקו ונענו, אנו צמנו והתפללנו וצעקנו ולא עניתנו. אם אין בנו מעשים, עשה בשביל קדושתך. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. רבי שמואל בר חנינה אומר, כל קילוס שישראל מקלסין להקדוש ברוך הוא, כבודו יושב ביניהם, שנאמר ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה כתוב כאן? מה בעצם כתוב כאן? תראו את הפסוקים עוד פעם. אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי. אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה הכוונה? מה הפירוש של כל הפסוקים האלה? בעצם מה שאסתר אומר זה כזה דבר. אנחנו מתפללים, אנחנו צועקים, אתה לא עונה לנו. אתה לא עונה. למה עזבתני? אקרא יומה ולילה ולא דומיה לי, אתה לא עונה. אז מה עושים? מה המסקנה? המסקנה היא ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה זה אומר? אם אין בנו מעשים, עשה בשביל קדושתך. מכירים את זה מאיפשהו? מה? מאבינו מלכנו, נכון. נכון. אבינו מלכנו, חוננו ועננו כי אין בנו מעשים.
זה חלק מהתהליך של בתשובה. אני צריך
נכון.
לפנות למטרה הזאת, בגלל שיודעים שאין את הזכות.
מה?
להינצל.
נכון, 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 נכון. זאת אומרת, יש פה, אני חושב זה העלה בעצם את אסתר, את מרדכי, את כל אותם אלה שהתפללו, זה העלה אותם לפאזה אחרת, לדרגה אחרת. אם עד עכשיו הצעקה הייתה, רע לי, תעזור לי, ואבא שומע ועוזר, עכשיו זה כבר לא מספיק. עכשיו לא צריך להגיע למשהו שהוא יותר גבוה מזה. בגלל שבהתחלה, כשעם ישראל צעקו, אבא תעזור לנו, ואבא בא ועזר, אז היה מקום לחשוב שאולי זה באמת בגלל שאנחנו, מה זאת אומרת? אנחנו הרי נהדרים. אז בטח שאבא עוזר לנו. זה לא מספיק. צריך להגיע לאהבה יותר גדולה. עשה למען קדושתך.
מה זה אם אין בנו מעשים?
מה?
מה הכוונה של אם אין בנו מעשים?
מה זה אם אין בנו מעשים?
מה זה אומר בכלל אם אין בנו?
כן, אם אין בנו מעשים, עשה בשביל קדושתך.
אז אם זה לא תלוי,
אם זה לא בשבילנו, תעשה את זה בשבילך. בדיוק. תעשה את זה בשבילך. זאת אומרת, ההבנה היא, כל החיים שלנו פה זה בשבילך. כל החיים שלנו פה זה בשבילך. וכשאנחנו מבקשים ממך להציל אותנו, אז אנחנו מבקשים ממך בעצם על גילוי שמך, אנחנו מבקשים עשה עמנו למען שמך. זה כבר דרגה שהיא יותר גבוהה ממה שהיה עד עכשיו. ברור? זה דרגה של התבטלות הרבה יותר גדולה. להבין שאני לא עושה את זה רק בשביל עצמי, אלא אני עושה את זה בשביל ריבונו של עולם. יש הרי שאלה, בעשרת ימי תשובה, אז אנחנו מוסיפים בברכות הראשונות, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, חוטבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים. אז השאלה שאלה שהתנגדו לתוספת הזאת, זו תוספת שהגאונים הכניסו, אלה שהתנגדו לתוספת הזאת טענו, שלושת הברכות הראשונות, מה פתאום אתה מבקש בקשות? בקשות מבקשים בברכות האמצעיות, לא בשלושת הברכות הראשונות, זה ברכות של שבח. אז אלה שהסבירו את המנהג הזה אמרו, תסתכלו על מה שכתוב שם. מה אנחנו אומרים? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. אני לא מבקש בשביל עצמי, אני מבקש בשבילך. אז ממילא זה נכלל בשבח, אז אני יכול לבקש את זה גם בשלושת הברכות הראשונות.
זה רק נכון, אם החיים של מי שמבקש שווה להציל בעד קדושת השם.
נכון. כאילו... זה בא מתוך איזושהי הנחה שמי שאומר את זה מתכוון למשהו. זה ברור. זה ברור.
I'm still forming my thought.
אז בעצם הרב אומר שבהתחלה התפילות שלהם היו, כי הם חשבו שבאמת יש משהו בהם ש במרכאות שווה כאילו הצלה, ואחרי שהקדוש ברוך הוא הציל אותם אז הם הבינו, אז הם בעצם התבטלו עוד יותר ואמרו בסדר, לא בגלל מה שאנחנו אלא
כן, אני אולי אני אתרגם את זה בצורה קצת אחרת. בהתחלה הבקשה להצלה הייתה בשבילנו.
מגיע לי,
אבל אני לא יודע אפילו אם בתובנה זה הגיע עד שם. זה מה זאת אומרת? קשה לי, ואתה תמיד מציל אותי, אז תציל אותי. בלי לחשוב למה להציל. מה זאת אומרת? אתה אבא שלי, תציל אותי. פה בעצם, בפעם הראשונה, אסתר ומרדכי מגיעים להבנה שזה לא מספיק. זה לא מספיק. רק לבוא ולהגיד, תציל אותי כי אתה אבא שלי ותציל אותי, זה לא, אנחנו צריכים לעבוד יותר מזה. אתה צריך להגדיר מה המטרה של החיים שלך. מה המטרה שלך? ואז מגיעה ההגדרה, אם אין בנו מעשים, עשה למען קדושתך. אתה הקדוש, יושב תהילות ישראל. זה כבר דרגה שהיא הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר גבוהה.
וקצת מתחבר מה שמרדכי אומר לאסתר, ואם החרש תחרי שבעת זאת, רב החוצה, ואת עובדת איך תעובדו, כי את עובדת איך תעובדו, כי המטרה שלך פה עכשיו היא לעשות את זה, ואם לא תעשי את זה. את בעצם תעובדים, מחיי העולם הזה ומחיי העולם.
נכון, התהליך התגלגל, מה?
יוצא מזה אפילו, כי אם כל המה, אם העם, הדור, אמור להינצל, כי זה מה שיבוא לקדושת השם, אז זה לא משנה בעצם, אם את לא תעשי את זה, אז מישהו אחרי יעשה.
כן, זה מה שאני חושב, זה מה שחני אומרת. זה בדיוק הנקודה, נכון?
את עובדי בגלל שאת איזשהו תולעת ולא היא, זאת אומרת, את איזשהו כלי משחק פה בסיפור.
נכון.
זה גם מתחבר למזמור.
כן.
אני חושבת שאיזה סוג התגברות מאוד מאוד גבוה, בגלל שזה מישהו שיכול להתגבר על כואב, כל כואב אישי, כשילד צועק, אמא תפסיקי על זה, זה בגלל שהוא לא יכול להשליט על איזה מצב, הוא מבקש עזרה.
נכון.
וכשהוא עומד בגלל המנך או משהו, זה
צריך מאוד להתגבר, צריך מאוד מאוד להתעלות.
He's not only not thinking about himself, like he doesn't exist because he's been able to annihilate, he's been able to לבטר על his own sensations.
נכון, אמת, זה דרגה מאוד גבוהה.
נכון,
בוודאי, זה דרגה מאוד גבוהה. אני מסכים.
אני חושב שזה נושא מאוד, אבל זה נושא שחוזר על עצמו הרבה פעמים בספר תהילים, כאילו זה לא דבר מיוחד פה שדוד הנביא.
אה, רגע, חכי, עוד מעט.
הוא גם כן בהתחלה מתחיל עם תציל אותי כי אני עליך הושלכתי מרחם, בית הדיבי לי, ואחר כך הוא כאילו זה הטענה הראשונה, ואז זה לא מסתדר, כמו שאתה אומר, אז הוא עובר לקטע של הספרה שימה.
נכון, בדיוק, זה בשבילך, נכון? זה לא בגלל הזכויות שלי, אלא בשבילך, נכון?
זה הלמה מזנך, חבול ולא ידום, זה
הפרוניה. מה? כן, כן, נכון, נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
להבטיח אלה שסובלים על איזה מחלה מאוד מאוד גרוע, בדרך כלל זה בדרך מורפין או משהו, אבל כשהם מגיעים לאיזה מצב, כשהם לא, הם ממש, זה משהו יחסי, משהו רלטיבי, כל הכואב או משהו, הם לא, הם לא... they're not they're able to be distant, like they reach a stage of serenity with whatever grade level they've arrived, and usually it's not only through painkillers, but when it's they're not relating on that personal level, relief, help me, I can't stand this, you know, I can't stand the situation I'm in. It's a situation when they've like they distance themselves from their own suffering, their own what's
כן, כן, זה דרגה גבוהה מאוד, זה דרגה גבוהה מאוד של 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 תפילה, ואני חושב, אני חושב שזה בעצם מה שנקרא עלות השחר. זה השלב השני של המדרש. זאת אומרת, החושך הגדול הזה, זה חושך שבו אתה כבר לא יכול להתעלות בשום דבר. אין לך לא ירח ולא כוכבים ולא שום דבר. אין, כל מה שהיה לך עד עכשיו נגמר. עכשיו מה שזה אומר זה שאתה צריך עכשיו, אתה צריך עכשיו בעצם להתחיל משהו שהוא ברמה הרבה יותר גבוהה, וברגע שאתה מתחיל את הדבר הזה ברמה יותר גבוהה, אז באמת זה יביא את הישוע. כן? זה הכוונה. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, אז הילקוט שמעוני אומר, רב שמואל בר חנינה אומר, כל כילוס שישראל מקלסין להקדוש ברוך הוא, כן, כשמשבחים את הקדוש ברוך הוא, כבודו יושב ביניהם, שנאמר ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. ברגע שזאת השפה, כשזאת השפה, אז כבודו של הקדוש ברוך הוא יושב ביניהם. אז זה כבר מביא, זה כבר מביא אור אחר לגמרי, זה כבר מביא ישועה מסוג אחר לגמרי. זה נדמה לי שני השלבים, כמו שרואים אותם במדרש. עכשיו, אני רוצה, רציתי לשאול משהו?
זה קצת, יש מצב שהישועה זה לא מה שיביא לקדושת השם? כאילו, שמה שצריך להגיד זה whatever you say, מה שטוב ולא...
גם זה יכול לקרות, כן. גם זה יכול לקרות. אני התלבטתי אם להביא את הסוגיה הזאת, אני... אתם רוצים להישאר פה עד הבוקר, אז
אפשר. ישועה שלא מקדשת.
לא, שקדוש השם מגיע לא דרך ישוע.
זה דרך ה... בלי יש, כאילו, זה דרך ההשמד, לא יש ההשמד,
זה קשור... מי שרוצה, תראו, אנשי כנסת הגדולה, גמרא ביומא בדף סמכתת נדמה לי. גמרא מסבירה למה לאנשי כנסת הגדולה קראו אנשי כנסת הגדולה. הם החזירו עטרה ליושנה. לא את העטרה של ש"ס, אלא עטרה של זה. החזירו עטרה ליושנה, הם החזירו את הכל הגדול, הגיבור והנורא, למרות שלא ראו גדולה, ולא ראו גבורה, ולא ראו נוראות. הם ידעו להחזיר את זה. ולכן הם נקראים אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, היכולת לראות את ה... לראות שם שמיים, למרות שלא רואים, זה הנקודה. זה ממש קשור לזה, אנשי כנסת הגדולה, זה פחות או יותר, זה בדיוק התקופה של מרדכי ואסתר. ממש. ממש התקופה הזאת. מה אומרת? אנשי כנסת הגדולה היו קוף חב זקנים, 120 זקנים, ובהם כמה נביאים. הנביאים האלה זה היה חגי, זכריה, מלאכי, מרדכי היה מלאכי, קיצור. זהו. אז זה התקופה, בסדר? אז זה נכון, זה נכון. תראו מדרש שבו אני חושב רואים את הדבר הזה, את הדבר הזה מאוד מאוד בצורה יפה לדעתי. במקור ו', אני חוזר עוד פעם לאותו יום שבו אסתר מגיעה לארמון של אחשוורוש. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר בגדי יופיה ואת עדי תפארתה ותיקח אימה את שתי נערותיה ותשם יד ימינה על הנערה האחת ותסמוך עליה כחוק המלכות, כן, אסתר נשענת עליה כמו מלכה, והנערה השנית הולכת אחרי גבירתה, הולכת אחרי אסתר וסומכת עדיה לבלתי נגוע הזהב ארצה אשר עליה. בסדר, כמו שמחזיקים את הסמלה לקלה, שזה לא יתלכלך מהרצפה, אז על אחת אסתר נשענת, והשנייה הולכת מאחוריה, מחזיקה לה את השובל של הסמלה, ותצהיל פניה, ותחס הדאגה אשר בליבה. כן, אז אסתר ככה, עם כל המייקאפ וכל הזה, היא מנסה ככה לשים איזשהו חיוך על הפנים, אבל היא מאוד מאוד דואגת. ותבוא בחצר הפנימית נוכח המלך, ותעמוד לפניו, והמלך יושב על כיסא מלכותו בלבוש זהב ואבן יקרה. וישא עיניו וירא אסתר עומדת למול פניו, ותבער בו חמתו מאוד, על אשר הפרה תורתו, ותבוא לפניו בלא קריאה. בסדר? עכשיו, אתם זוכרות מה קרה בפעם האחרונה שחמתו של אחשוורוש בערה בו? זוכרות? אוקיי, הלאה. ותישא אסתר את עיניה, ותאר את פני המלך, והנה עיניו כאש בוערות מרוב החימה אשר בליבו. היא רואה שהוא כועס בצורה מחרידה. ותקר המלכה את קצף המלך, היא זיהתה, כן? She recognized it. ותתבהל מאוד, ותפו גרוחה, היא הרגישה שהיא הולכת להתעלף. ותסם ראשה על הנערה הסומכת ימינה. כן, היא לא מסוגלת להחזיק מעמד, והיא נשענת על הנערה שהולכת לידה. ויר אלוקינו ויחמול על עמו. ויפן לצער היתומה אשר בטחה בו. הקדוש ברוך הוא פונה לצער היתומה, אסתר, שבטחה בו. ויתן לכן לפני המלך. ויוסף יופי על יופיה והדר על הדרה. היא פתאום הייתה הרבה יותר יפה ממה שהיא הייתה תמיד. ויקום המלך בבהלה מכיסאו, וירוץ אל אסתר, ויחבקיה וינשקיה, וישלך זרועו על צווארה, ויאמר לה המלך, אסתר המלכה, למה תפחדי? מה את מפחדת? כי הדת זאת אשר סידרנו, איננה מוטלת עלייך, באשר את רעייתי וחברתי. כן? זה לא נוגע אלייך בכלל, מה את מפחדת? יותר מזה, הוא אומר לה, ויאמר לה, מדוע כאשר ראיתיך לא תדברי אליי? מה קרה? למה כשראיתי אותך, למה נבהלת? למה לא דיברת איתי? ותאמר אסתר, אדוני המלך, כאשר ראיתיך נבהלה נפשי מפני כבודך. אני לא אמרה לו מה הסיבה האמיתית. אבל בכל אופן, תראו מה שקורה פה. אסתר מגיעה לשם, ובעצם זה הסוף שלה. זאת אומרת, באופן טבעי זה הסוף. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו, ואסתר רואה את זה, וזה מה שהיא אמרה למרדכי. היא יודעת שזה הסוף שלה. ואז הקדוש ברוך הוא חומל על עמו, הוא פונה לצער היתומה אשר בטחה בו. היתומה אשר בטחה בו, היתומה הזאת אסתר, נכון? כי עליך הושלחתי מרחם, אתה גוחי מבטן אמי, אשר בטחה בו, זה אותו שלב של התפילה. אם אין בנו מעשים, עשה למען קדושתך. בשלב הזה, כשזה מגיע הכי למטה, הסוף, מכאן יש את החלק של התפילה והביטחון, שאפילו אסתר לא יכלה להגיד את זה. כתוב הרי ותפו גרוחה. זוכרות איזה פסוק זה? אצלנו במזמור? נכון? פסוקים תתוו תתזיין. כמיים נשפחתי והתפרדו כל עצמותיי, היה לי ביק אדונה, גנמס בתוך מאי, יבש כחרס כוחי ולשוני מודבק מלכוחי, ולאפר ותשפטני. הנה, זה בדיוק זה. ואז מכאן מתחילה הישוע. מכאן יש חן ויופי, ואז המלך רץ אליה, מחבק אותה, אומר, מה דואגת? בכלל לא קשור אלייך, והכל, ופתאום כל השערים נפתחים. אז הנה, אני חושב שכאן רואים את שני השלבים האלה. עכשיו, בואו נחזור בחזרה אל האיילה ואל התולעת. יש לנו שני בעלי חיים, מה?
יש הרבה בעלי חיים.
נכון, יש פה הרבה, אבל אני מדבר דווקא על הבעלי חיים שאסתר נמשלת להם. לא מה שאחשוורוש והמן וכל הזה. לא על הכלבים והעריות והפרים והזה. יש לנו איילה, נכון? ויש לנו תולעת, ואנוכי תולעת ולא איש. אז קודם כל אולי נראה את התולעת. מקור זין, בילקוט שימוני. ואנוכי תולעת ולא איש, מה תולעת זו אין לה אלא פה, כך ישראל אין להם אלא פיהם. זה משהו נפלא, אף פעם לא חשבתי על זה. התולעת הרי כל מה שיש לה, בעצם אתם רואים רק איזה מין גוף כזה ארוך, ופה שאיתו אור יוכלת. אז כן, יש רגליים קטנות כאלה שאיתם זזה ממקום למקום. אבל באמת באמת זה נראה כאילו שהיא זוחלת כמו הנחש, היא זוחלת על הבטן שלה. כל מה שיש לתולעת זה רק פה. ההבנה הזאת היא שהמשמעות שלה מבחינתנו היא שכל מה שיש לנו זה פה. פה כדי להתפלל. אם אין בנו מעשים, אין לנו לא ידיים ולא רגליים ולא כלום, אנחנו יכולים להתפלל. זה הדמיון של התולעת. ומה עושה איילה? איילה גם כן קשורה לתפילה. תראו את רשי שם במזמור מבית. הבאתי לכם את זה במקור ח'. כי איילת הרוג על אפיקי מים, לשון הרג נופל על כל האייל, כמו שאמרת קודם חני, כאשר ייפול לשון נהם לארי, ושיקוק לדוב, מעניין, וגאה לשברים וצפצוף לאופות. אמרו רבותינו, האיילה הזאת חסידה שבחיות. וכשהחיות צמאות למים, הן מתכנסות אליה שתתלה עיניה למרום. ומה היא עושה? חופרת גומה ומכנסת קרניה לתוכה וגואה. והקדוש ברוך הוא מרחם עליה והתהום מעלה למים. אני ממשיך הלאה. כאייל תערוג, כאיילת תערוג, לא נאמר. וכאייל יערוג, לא נאמר. אלא כאייל תערוג, דיבר הכתוב בזכר ובנקבה. הזכר עורג על עסק המים כמו שפרשנו. הזכר מתפלל על המים כמו שראינו. הנקבה, כשהיא קוראת לילד והיא צועקת, הקדוש ברוך הוא מרחם עליה ומזמין לה את הנחש שמקיש אותה וככה היא יולדת. אז טוב, אם זה בדיוק ככה בפועל בטבע או שזה רק משל, אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. אבל מה שברור זה שחז"ל מלמדים אותנו שהכוח של האיילה והאייל זה תפילה. וזה המשמעות של תערוג. תערוג זה מלשון השתוקקות. השתוקקות, כיסופים, רצון להתחבר. זה הנקודה. אז יש כאלה שבאים ואומרים, עזוב, אני מסתדר לבד. לא, אצל האיילה זה לא ככה. זה לא ככה, אלא להתחבר לריבונו של עולם. וזה כמו התולעת. כמו התולעת. אין לה אלא פה. זה הכל. אין לה משהו משל עצמה. רק את הפה שאיתו היא יכולה לבקש מריבונו של עולם. זאת הדרגה הגבוהה של התפילה, שיש אותה גם אצל האיילה וגם אצל התולעת. ופה אני חוזר בחזרה אל מה שחז"ל הגדירו במסכת יומא בדף כ"ט את אסתר כאיילה.
אומר כן. שתי חיות שונות לגמרי. זאת אומרת, כן. האיילה יש לה נוכחות.
נכון.
היא עומדת על הרגליים, היא חזקה, כאילו זה...
זה נכון, אני מסכים. אני מסכים, זה ודאי. זה ודאי. מאיזושהי, מבחינה מסוימת אפשר להגיד שבגלל שיש לה איילה נוכחות, ועם כל זה, היא מבטלת עצמה לגמרי, זה הדבר הגדול.
אם חשבתי על איזה חיה להשוות את אסתר, או איזה אדם מכובד, אז התועלת האמת, אז wouldn't
have thought
of a worm or the lost creature thing of because
because la anashim yesh kol kacha yesh moach yesh yesh aglaim yesh yesh kol kacha amon dvarim nachon ze yesh mamash ze nimas lanu be'emet ze ze gam lo ze it's a degrading horrible creature nachon ani agil lachma ani agil lachma ze be'emet kashur le'ma she'amarti le'joy einenu kacha be'emet be'emet גם התולעת וגם האיילה, שתיהן מבטלות את עצמם. מבטלות את עצמם. התולעת, כי אין לה כלום. אין לה כלום. האיילה, בחינה מסוימת, כן. והאיילה, לעומת זאת, יש לה, והיא מבטלת את עצמה. אז האמת היא שחשבתי עכשיו להגיד שלכן אסתר באמת נקראת איילת השחר ולא תולעת השחר. אבל אני לא בטוח שאפשר להגיד את זה בגלל שיש פסוק שאומר אל תראי תולעת יעקב. נכון? אז אני לא יודע, יש פה את שתי הבחינות האלה.
האמת היא שתולעת אפשר לראות את זה ההפך, שאפילו שהוא נמוך ואין לו כלום ויכול פשוט לזכור ולא להסתכל למעלה בכלל בעצם, אבל למרות זה
עם כל זה הוא, טוב אפשר להסתכל על החצי כוס המלאה וכל דבר, בסדר, נכון? הנה חינם, אני לא יודע אבל באמת אני חושב שאצל אסתר זאת באמת הייתה הנקודה.
היה לה ואיזה, גם לה יש הילד,
אלך תולד, אלך תולד. אולי לאיילת יש תולד. אין לה תולד. טוב, אוקיי. טוב, בקיצור. עכשיו, אני, עם זה אני רוצה, עם זה אני רוצה שנחזור בחזרה לגמרא ביום הבדף חפתת, למה ששאלנו בהתחלה. אז רבי זיירא אומר, למה נמשלה אסתר לאיילה? לומר לך, מה איילה רחמה צר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה? אף אסתר הייתה חביבה על אחשוורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה. שאלנו, זה הנקודה. זה הנקודה, בשביל זה קוראים לאסתר איילה. בשביל להזכיר לנו מה שהיה.
אסתר זה, אפשר להגיד, גילה, השרמה כל פעם מחדש, כאילו כל פעם טרי, ככה.
כן.
שהיא כל פעם באותו מצוקה, כמו פעם אישה שהיא הייתה אצל אחשוורוש.
לא, אבל פה זה דווקא מהצד של אחשוורוש.
אבל אפשר להגיד את זה מהצד של אסתר.
מהצד של אסתר.
כן.
כן, נכון, נכון.
זה היה הרגע של הישועה שלה בעצם.
מה?
שהיא נראתה כאילו כמו ראשונה. זה היה הרגע ש...
הכל היה תלוי ב...
במה?
לא, שהיא תמצא חן בעיניו.
כן.
שהיא מצא חן בעיניו, אז כאילו...
אז כל הישועה... אז בעצם אתם אומרות, זה לא כזה דבר צדדי? זה לא כזה דבר צדדי? הרי כל הישועה הייתה בגלל שהייתה חביבה אצלו. בסדר, אני רוצה, אני חושב שיש פה קצת יותר מזה. אני חושב שיש פה קצת יותר מזה. האיילה רחמה צר והיא חביבה על בעלה כל שעה ושעה. בואו ננסה להבין מה זה אומר. למה באמת הביאה הראשונה היא חביבה יותר? מה העניין פה? עצם העובדה שהפתח סגור, כן? וזה פעם ראשונה ששני בני הזוג מזדווגים ביניהם, זה מה שנותן את החביבות. העובדה שזה היה סגור וזה נפתח. מה? מה זה? כן, 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 נכון, נכון, נכון. אחרי זה, כאשר זה כבר פתוח, אז טוב, אז זה כבר בא בקלות. זה בא בקלות, זה כבר לא הפעם הראשונה, זה בפעם שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, וטוב, כבר אין לזה את החביבות כבר הייתה בפעם הראשונה. אצל האיילה, בגלל שהרחם של הצער, לכן כל פעם זה סגור. כל פעם זה קשה להיכנס פנימה בשביל להזדווג. זה קשה. וצריך להתאמץ בשביל זה. ועצם המאמץ הוא זה שנותן את החביבות שלה על בעלה כל שעה ושעה. עצם זה שבאופן טבעי זה לא הולך. וצריך להתאמץ, ככה זה... זה מה שנותן את החביבות. ואני חושב שזאת בדיוק בדיוק זאת התכונה שרואים אצל האיילה. זה ששום דבר לא בא בקלות, הכל בא במאמץ. זה ששום דבר לא מובן מאליו. וכשחסר מים, אז היא שמה את הראש שלה בתוך הגומה וצועקת לריבונו של עולם. ובדרך כלל, אם אנחנו נסתכל על עצמנו, מתי אנחנו צועקים באמת לריבונו של עולם? אנחנו צועקים באמת כשאנחנו כבר לא מסוגלים להסתדר בעצמנו, נכון? ככה אנחנו, מה נעשה? נכון?
ואתה בעצם אומר שהאיילה מודעת לקושי הזה כל הזמן.
נכון. אני לא יודע מודעת בצורה קוגניטיבית, אבל זה...
המציאות מה?
בדיוק. המציאות שלה מגלה את הדבר הזה, נכון. אחת כזאת שחיה כל הזמן את הקושי הזה, ואת הצורך להתאמץ ולפנות לקדוש ברוך הוא. ולכן גם הזיווג שלה הוא זיווג שבא במאמץ. זה בא במאמץ. וגם הלידה שלה היא לידה שבאה במאמץ. וכל דבר צריך להוציא את הנשמה בשבילו. אבל זה מה שנותן את החביבות.
אז אישה נאמר שיש לה כוח תמיד לחדש בכל מה שאני...
נכון, נכון, נכון. כי יותר מזה, בגלל שברגע שהתאמצת, ברגע שהתאמצת וביקשת ובאמת באמת התאמצת והצלחת וקיבלת את זה, אז זה כבר באמת שלך. אז זה כבר באמת שלך. כשזה בא לך בקלות, נראה לך אולי שזה שלך. כי מה הבעיה? אבל זה לא באמת שלך. אבל ברגע שהיה לך קשה, והתאמצת, והתפללת, וזעקת, והכל, ואז זה הגיע, פה זה כבר באמת באמת שלך. זה באמת שלך. וזה מה שקרה אצל אסתר. זה הגיע למצב כזה של חושך מוחלט. מוחלט, מוחלט. אין, כל מה שהיה עד עכשיו בדורות הקודמים, ששרה צועקת והקדוש ברוך הוא עונה, גמרנו, פסה, אין, זה לא עובד, זה לא עובד. חייבים להתאמץ הרבה הרבה יותר. ברגע שמתאמצים הרבה יותר ומתבטלים הרבה יותר לריבונו של עולם, ואז זה מגיע, אז זה כבר באמת שלה. זה כבר באמת של אסתר, אוקיי? ופה הנקודה של השחר. השחר, כמו שהגמרא אומרת, אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר? מה שחר סוף כל הלילה, אסתר סוף כל הניסים. אז שאלנו, בדיוק הפוך. זה היה צריך להיות תחילת החושך. התשובה היא לא, ממש לא. זה שההנהגה קודם הייתה הנהגה של ניסים, זאת הייתה הנהגה של ירח וכוכבים. זאת אומרת, באמת באמת, כל ההצלה שהייתה וכל הדברים שהיו, זה לא באמת היה שלנו. זה לא באמת היה שלנו. זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן לנו, למרות שלא באמת הגיע לנו. אתם צועקים, הקדוש ברוך הוא עונה, כן מגיע, לא מגיע. יציאת מצרים הגיע לנו, לא הגיע לנו. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו. כל ההנהגה הזאת היא הנהגה שהיא לא באמת באמת בוקר, היא לא באמת אור יום. היא לא באמת אור יום. זה משהו שמגיע אלינו מלמעלה. מתי זה מתחיל להיות אור יום? זה מתחיל להיות אור יום באותו רגע שזה נהפך להיות באמת שלנו. כמה פעמים הזכרנו את המשל הזה על ילד קטן שאבא שלו מחזיק אותו ביד ומוליך אותו. כן? ובאותו רגע שהילד מתחיל לעמוד על הרגליים שלו, אז אבא שלו עוזב אותו. ואז הילד נופל. והוא מנסה לקום ועוד פעם נופל, עד שאחרי כמה פעמים הילד קם ומתחיל ללכת בכוחות עצמו. אז מתי הוא הולך יותר טוב? לכאורה, מה זאת אומרת? כשאבא שלו החזיק אותו ביד, אז הוא הלך בצורה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר חלקה, הרבה יותר... הוא התקדם הרבה יותר. עכשיו הוא בקושי מצליח לעשות שני צעדים, אבל כל מי שמבין יודע שזה בדיוק הפוך. זה לא היה באמת הליכה שלו. עכשיו זה הליכה שלו. זה מה שקורה פה בעם ישראל. בדיוק הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא מסלק את כל הניסים, מסלק את כל ההנהגה, מסלק את כל האור. חושך, אין לבנה, אין כוכבים, אין מזלות, אין כלום.
ואז בעצם זה הופך לשלנו.
בדיוק. ואז זה הופך לשלנו. זה השלב שבו אסתר מתפללת, מרדכי מתפלל באמת למען שמך. המאמץ הגדול הזה, שזה המאמץ של האיילה, המאמץ הזה הוא זה שהופך את זה לשלנו. וזה מה שנקרא עלות השחר.
מה זה סוף כל הניסים?
מה?
מה זה סוף כל הניסים?
סוף כל הניסים זאת אומרת הסוף של ההנהגה הגלויה שעוד ניתנה להיכתב.
כאילו, אז הנס שקורה בישועה שמגילת אסתר, זה לא...
זה החיבור.
אבל זה לא, זה לא קרוי נס.
למה לא?
כאילו, לפי משהו שנאמר פה, הניסים... זה הישועות והדברים שקרו עד עכשיו.
עד שם, נכון, נכון. וזה בעצם הנס האחרון. אני מסכים, זה נכון. זה נכון, אבל זה כאילו סוף הלילה. כשיש לך בלילה את האור של הירח והכוכבים, אז יש, היו ניסים. ועכשיו זה בעצם הסוף של התקופה הזאת. זאת אומרת שזאת, הנס הזה הוא בעצם הנס שמבטא מעבר. בין התקופה שלפני כן לבין התקופה החדשה. אז היה נס, היה נס, היה וכל עמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, היה שם נס אדיר. זה לא...
מה זה הגיע
זה לא
עם
היה
מאמץ?
זה.
מה?
מה
זה הגיע עם
אבל
מאמץ?
אבל זה הגיע עם מאמץ, בטח.
זה גם... בטח. זה קשור לעניין הזה שהקימו וקיבלו.
לא, במניח שהזכרתי בזה.
מצוין, אז אם נזכרתם, אז בואו נראה את זה בפנים, מה אתם רוצים. הנה, תסתכלו במקור י', בסדר? תסתכלו במקור י'. לא יעזור לנו. שעון נגדנו תמיד. הגמרא בשבת בדף פי ח' והתייצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהיה קבורתכם. מכירים נכון? אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעה רבה לאורייתא. מודעה הכוונה היא זה שטר מודעה, זה כשמכריחים בן אדם למכור שדה למשל. אז הוא יכול, אם הוא רוצה שהמחירה הזאת לא תהיה בעלת תוקף, הוא רוצה שהמחירה הזאת תהיה מבוטלת, לפני כן הוא לוקח שני עדים וכותב שטר מודעה. והשטר מודעה הזה כתוב בו, כן, ששני העדים האלה מעידים, שבעצם אונסים אותי ומכריחים אותי, ואני לא התכוונתי באמת להקנות את השדה והכל, ואז אחרי ש... אם יבוא הקונה ויציג את השטר, יוכל המוכר להראות את שטר המודעה וכל העסק מתבטל. אז בעצם, אומרת הגמרא, יש פה שטר מודעה על התורה, כי אנחנו היינו הרי מוכרחים. קפה עליהם הר כגיגית. אומרת הגמרא, אמר רב, ואף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. מה זאת אומרת הדור קיבלו בימי אחשוורוש? איפה הייתה קבלת התורה מחדש? לא ראיתי שום איזה. אז המהר"ל מסביר, בזה שעם ישראל הוסיפו עליהם עוד מצוות, מקרא מגילה והכל. הוסיפו עליהם עוד מצוות, זאת אומרת שהם כבר קיבלו עליהם את כל מה שהיה קודם, אחרת מה אתם מוסיפים? נכון? אז זאת אומרת שהם קיבלו מרצון. מה הפירוש של הדבר הזה? הרבה שואלים. קפה עליהם הר כגיגית, באמת? באמת? כתוב שמשה רבנו מגיע אל עם ישראל. הם אומרים לו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. הם הסכימו. אז מה פה קפה עליהם הר כגיגית? מילא היו אומרים לא מוכנים, ובכל אופן היו מקבלים, אני מבין. אבל הם אמרו, נעשה ונשמע. מסביר המשך חוכמה. מסביר נפלא ופשוט. הוא אומר ככה, תראו, במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא ככה חזל אומרים, קרא להם את כל הריקים. את כל הריקים. ובעצם עם ישראל הבינו שאין שום מציאות אחרת חוץ מריבונו של עולם.
שלא היה בחירה חופשית.
בדיוק. אז במצב כזה, זה, כשהקדוש ברוך הוא אומר, אתם מקבלים את התורה, אז זה או כן, או כן. אין פה מה להגיד לא. זה הכוונה. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם, הכוונה היא שכל אחד ואחד מעם ישראל ראה את זה מול העיניים. הוא ראה, לא לקבל את התורה, זה מוות. אז ברור שהם יגידו כן. אבל אחרי מעמד הר סיני, זהו, הזיפ נסגר, השמיים נסגרו, וזהו. ועכשיו אנחנו חוזרים לעולם של בחירה. ביחס לעולם שאחרי, זה היה אונס. הכריחו אותנו. לא הייתה לנו שום בחירה. אז היה פה חיסרון. אז איך משלימים? איך פותרים את הבעיה הזאת? דרך הנס של פורים. הנס של פורים היה בתוך החושך, בתוך ואנוכי אסתר אסתיר. שמה ועודך הייתה בחירה, ועם ישראל כן החליטו לקבל. לענייננו, מה זה בעצם אומר? זה אומר בדיוק את שני השלבים שעליהם דיברנו קודם. השלב של מעמד הר סיני, זה השלב של הניסים. זה השלב של ההנהגה הגלויה. זה השלב שבו ההסכמה היא לא באמת שלנו. זה לא באמת בא מאיתנו. אז חסר, חסר בקבלת התורה. מה משלים את קבלת התורה? הנס של פורים. ברגע שהיה חושך, וברגע שאנחנו התאמצנו, ואנחנו התפללנו, ואנחנו ביטלנו את עצמנו לריבונו של עולם, אם אין בנו מעשים, עשה למען קדושתך, כמו האיילה, והנס מגיע בגלל זה, פה ההשלמה. עכשיו זה כבר שלנו. עכשיו התורה הזאת היא כבר שלנו, זה הדור קיבלו בימי אחשוורוש. בסדר? אוקיי, אני אסיים בנקודה אחת. בכל אופן צריך לחזור למזמור, התחלנו במזמור. איפה רואים את זה? אז ראינו כמה וכמה רמזים לזה, אבל אני רק רוצה להגיד, אני אגיד את זה בעל פה, כי כבר מאוחר, את מה שאומר פה המלבים בהסבר של המזמור. לא נקרא את הכל עוד פעם, אבל רק את התמונה שתהיה לכם. המלבים אומר, תדע לך שהמזמור הזה מחולק בעצם לשני חלקים. החלק הראשון זה מההתחלה עד מזמור תזיין. אוקיי? החלק הראשון זה מההתחלה עד מזמור תזיין. עד יבש כחרס כוחי ולשוני מודבק מלכוחי ולאפר מוות תשפטני. החלק השני הוא אומר זה מיוד זיין ועד הסוף. למה הוא שם דווקא שם את הנקודה? אז תראו, מה שהמלבי אומר זה בעצם ככה. אני רק חוזר על פסוקים יוד ויוד א'. בסדר? כי אתה גוחי מבטן, זוכרים, הוא מדבר על זה שכל רעי ילעיגו לי, כולם לועגים לי, מבזים אותי. כי אתה גוחי מבטן מבטיחי על שדי אמי, עליך הושלחתי מרחם מבטן אמי אלי אתה. על זה אני רוצה רק שנראה את מה שהמלבים אומר, בסדר? כי אתה, פסוק י' מקור ת', ומאין בא לי על ההג הזה? למה? למה הגויים לועגים לי? זה בא לי על ידי שאתה גוחי מבטן. ותמיד היית מושיעי ואתה עזבתני. ועל כן כולם ישימו לב עליי לחרפני מצד זה, מה שלא היו מחרפים בזה אומה אחרת שלא הופיע עליה אור השם מעולם. למה הם מבזים אותי? בגלל שאתה הצלת אותי תמיד קודם, ועכשיו לא. ובמליצתו מדמה את האומה כאיש פרטי, ומדמה לידת האומה שהוא הוצאתה ממצרים, כאילו השם היה המוליד שהוציא אותו מן הבטן. ועל זה אמר כי אתה גוחי מבטן, ואתה הזמנת לי מניקה להעניק אותי, כי אתה מבטיחי על שדי אמי. אתם מבינים? עם ישראל אומרים, אתה הרי יולדת אותנו, כשהוצאת אותנו ממצרים, בניסים ונפלאות. עליך, וגם אתה היית אחר כך האומן והמגדל. הוא מדמה אותו במשל כאילו אחרי שנולד מתה אמו, ועליך הושלחתי מרחם לגדלני, וגם מבטן אמי בעוד הייתי בבטן בימי העיבור אלי אתה, כי גם במצרים היית אתה המשגיח עליי לבל עובד, כדי שאני לא חלילה עובד מן העולם. ומצד שאתה היית תמיד אליי, אלי ואומני, על ידי כך ישימו אתה את ליבם עליי בשעזבת אותי לחרפני ביתר שאת. אז עכשיו הם מבזים אותי הרבה יותר, ואני נחשב כעם גדול בעיניהם מצד זה. מה שלא היה זה אם לא היה שמך נקרא עליי מעולם. אתם מבינות? זאת הטענה, זאת הטענה. אחרי כל ההנהגות הניסיות, כל הגילוי שכינה שהיה בדורות הקודמים ביציאת מצרים, עכשיו פתאום אתה לא עוזר לנו.
אז זה יוצר, זה נותן יותר כוח לסלח של
מה? או. אז קודם כל בשלב ראשון, זה מה שמראה את החושך הגמור, הזמן של עלות השחר. זה מה שמראה את החושך הגמור, זה מה שראינו בילקוט שמעוני קודם. אלי, אלי, למה עזבתני? אצל שרה, שרה כשהיית אצל פרעה, וביציאת מצרים, שמעת את אבותינו, ואני קוראת לך וצועקת לך ואתה לא עונה. זה הסיבה למה כל כך קשה לי. זה השלב הראשון, עד פסוק תזיין, עד לאיפה זה מגיע? עד ליבש כחרס כוחי ולשוני מודבק מלכוחי ולאפרמה ותשפטני. זהו, זה הסוף שלי, גמרנו. אבל אז מגיע פסוק יזיין, ופה תראו איך המלבי מפרש את זה. כי סבבוני כלבים עדת מרעים היקיפוני, כערי ידי ורגלי. כערי ידי ורגלי, תראו מה שהמלבי אומר על זה. כערי ידיי ורגליי, למרות שהכלבים מסובבים אותי, בכל זה לא עירה מפניהם, רק כערי ידיי ורגליי, ידיי ורגליי עומדים נגדם בחוזק, כי ידי ורגלי הערי, אשר לא יחת מכולם ומהמונם לא יענה. כערי ידיי ורגליי זה הרגע הראשון שבו התולעת נהפכת לערי. הרגע הראשון שבו עם כל מה שקשה, אבל אסתר, מרדכי, מוצאים את הכוח הפנימי בתוך עצמם, כדי לעמוד כמו אריה כנגד כולם, ואז הפסוקים ממשיכים. הם עדיין מלגלגים עליי ומחלקים את הבגדים שלי והכל, אבל לא מוותר. ואני אומר לך, ריבונו של עולם, אני אעשה מסיבת הודיה גדולה, ואני אקדש את שמך, וכל הסיפור הזה, ובסוף באמת הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו. פסוק י"ז זה השלב שבו אנחנו מתחילים לעמוד על הרגליים שלנו. אז מבחינת מה שראינו קודם בילקוט שמעוני, שני השלבים בעלות השחר, קודם חושך מוחלט, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא מאיר כאשר זה עולה, והעלייה הזאת זה העלייה שלנו, לכן זה התחלה של בוקר. הנה, א' עד ז' זה השלב הראשון, י' ז' עד הסוף זה השלב השני, כשהשחר מתחיל להאיר. ובתור מה הוא מאיר? כמו שאמרתם, בתור נקדש את שמך בעולם. אנחנו נקדש את שמך, עשה למען קדושתך, וכשאנחנו מתאמצים ומתפללים בצורה הזאת, אז זה כבר שלנו. ואז באמת השחר עולה. בסדר? זה ברור?
אז הילד השחר בעצם זה מסכם את כל המזמור.
נכון, נכון. זה מסכם את כל המזמור, וזאת הבקשה שמגיעה בפסוק כף. ואתה השם אל תרחק, איילותי לעזרתי חושה. אמרתם נכון, זה רומז לאיילת השחר, איילותי לעזרתי חושה. הנה, אני רוצה שהשחר הזה יתחיל לזרוח. והסיום של המזמור זה, יבוא ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. אותה לידה שעליה דיברנו קודם, כי אתה גוחי מבטן, כל הרים האלה, זאת עדיין לא הייתה לידה שלמה. הלידה השלמה היא באותו רגע שאנחנו עומדים על הרגליים. לעם נולד כי עשה. ולכן זה לא רק שסתם יש פה רמזים במזמור, אלא המזמור באופן מהותי מראה את תהליך הגאולה של פורים. את העניין הזה. שנזכה בעזרת השם. שלא נצטרך להגיע לחושך כזה גדול. אבל אתם יודעים שהגאולה היא גם כן. כי הילד השחר שבקע אורה, ככה ירושלמי אומר.
אנחנו
עדיין בילד השחר. נכון? 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 ואנחנו צריכים לעמוד על הרגליים שלנו, אבל להבין מה זה הרגליים שלנו. לעמוד על הרגליים שלנו זה לא הכוונה, אנחנו נסתדר לבד בלי ריבונו של עולם, וזה לעמוד על הרגליים שלנו. לא, הפוך. לעמוד על הרגליים שלנו זה אומר לדעת ולהבין שכל מה שאנחנו עושים זה בשביל קדושת שמו יתברך, בשביל הדבר הזה. ואז מכוח זה יש לנו כוח לצבא שלנו, ויש לנו כוח לממשלה שלנו, ויש לנו כוח לתפילות שלנו, ולכל מה שאנחנו נעשה. זה התפקיד שלנו, בעזרת השם. זהו, שור כוח.
דרך אגב, העניין הזה שהוא עזב אותם, זה מתחבר למה שהיה מחשברוש, שכאילו, זה פשוט שלא עוזר, לא נמצא את זה.